הסקירה החודשית, השתלת כליה בילדים. השתלת הכליה הראשונה במבוגר נעשתה בשנת 1954. מאז טיפול זה הוא הפתרון בעבור חולים מבוגרים הנמצאים במצב של אי ספיקת כליות. לא כן באוכלוסייה הפדיאטרית. שם הרופאים נתקלו ביותר בעיות טכניות, אימונולוגיות ולוגיסטיות מאשר במבוגרים, ותוחלת החיים אצלם, וכמו כן תוחלת חיי השתל, היו קצרים יותר. ב-15 השנים האחרונות נעשו כמה צעדים חשובים אשר שיפרו את תוחלת החיים של החולים ושל השתל בילדים עם אי ספיקת כליות. מכמה בחינות אין הבדל גדול בין השתלת כליה במבוגרים להשתלת כליה בילדים. הטיפול האימונוסופרסיבי הוא זהה בשתי האוכלוסיות. רמת הקריאטינין בדם היא האמצעי העיקרי המשקף את בריאות השתל. דחייה אקוטית של השתל נקבעת לפי הממצאים בביופסיית הכליה. מנגד, מבחינת אספקטים רבים, שונה השתלת כליה בילד מזו של מבוגרים, ובהם גורמים אימונולוגיים, החיסונים הדרושים בילדים בטרם ההשתלה, המחלה הבסיסית שגרמה לאי ספיקת הכליה והשאירה את החולה עם סיבוכים אורולוגיים. בנוסף, הטכניקה הכירורגית להשתלה שונה בילדים מזו של מבוגרים, וכן המטאבוליזם של תרופות שונות. זיהום ויראלי לאחר ההשתלה נפוץ יותר בילדים מאשר במבוגרים. תשומת לב מיוחדת דרושה בקרב ילדים כדי לשמור על גדילה מיטבית, והוא עדין לגבי התפתחותם הנוירו-קוגניטיבית. המערכת האימונית בילדים. המערכת האימונית משתנה באופן הדרגתי מינקות עד לבגרות, כולל שינויים ביחס של תאי T לתאי B במחזור הדם. במקביל, עולה האלו-ריאקטיביות של תאים אלה, דהיינו, הכושר לזהות ולהגיב נגד אנטיגנים בשתל. בלוטת הטימוס היא בעצם איבר של רקמה לימפטית פעילה בילדות, והיא מתנוונת בבגרות. במבוגר, תאי T נאיביים, נאיב T cells, מתמעטים ומקומם נתפס על ידי תאי T עם זיכרון. היחס של תאי T מסעיים מסוג TH2 ל-TH1 גבוה יותר בילדים, ורמת הנוגדנים לאנטיגנים, ה-HLA, נמוכה יותר בילדים. בקרב ילדים, תוצאות ההשתלה טובות יותר, ככל שגיל המושתל צעיר יותר. ייתכן שמערכת אימונית נאיבית יותר היא דווקא יתרון מבחינת ההשתלה.
שיקולים לפני השתלה. הסיבות לאי ספיקת כליות בילדים. הסיבות העיקריות לאי ספיקת כליות בילדים קטנים הם מומים מלידה או מצבים תורשתיים. מצבים אלה כוללים דיספלזיה של הכליות, חסימות בדרכי השתן וריפלוקס נפרופתי. בקרב ילדים גדולים יותר הסיבות הן מחלה גלומרולרית נרכשת, דוגמת פוקל סגמנטל גלומרולוסקלרוזיס ולופוס נפריטיס. מנגד הסיבות העיקריות לאי ספיקת כליות במבוגרים הן נפרופתיה משנית לסוכרת, לחץ דם גבוה ומחלה אוטוסומלית דומיננטית פוליציסטית בכליות. סיבוכים אורולוגיים. הפרעה בתפקוד כיס השתן היא אחד הסיבוכים המלווים אי ספיקת כליות. בחולים עם מסתם אחורי בשופחה, posterior urethral valve, ייתכן שיהיה צורך בניתוח וסיקוסטומי בימים הראשונים לחיים כדי להוריד את הלחץ בתוך כיס השתן. חולים שלהם כושר הקיבול של כיס השתן קטן יזדקקו להגברת כיס השתן, bladder augmentation, פרוצדורה שבה קטע של המעי הדק, הקיבה או התוספתן משמשים לכלי קיבול נוסף לשתן. ניתוח זה מאפשר לילדים להיות יבשים ולעבור צינטור סטרילי בכל כמה שעות. לילדים שסבלו מחסימת דרכי השתן, יש שיעור גבוה יותר של זיהומים בדרכי השתן לאחר ההשתלה, ולפעמים הם זקוקים לטיפול אנטיביוטי מניעתי לכל החיים. חיסונים. ילדים בטיפול אימונוסופרסיבי לא מגיבים טוב או בכלל לא לחיסונים. לכן חיוני לתת את כל החיסונים לפני ההשתלה. בנוסף, במצב של אי ספיקת כליות, התגובה לחיסונים אינה מיטבית, ויהיה צורך לתת מנות גדולות יותר של תרכיב החיסון, או לתת מנות נוספות ולאחר החיסון לעקוב אחרי רמת הנוגדנים לתרכיב החיסון בדם. לאחר החיסון לא מקובל לתת תרכיבי חיסון חיים. תרכיבי חיסון מומתים אפשר לתת כאשר רמת הטיפול האימונוסופרסיבי הגיעה לרמה של טיפול החזקה.
אספקטים כירורגיים של ההשתלה. שלא כמו הכבד והלב, שתלים של כליה אינם מונחים במקום הכליה שנכשלה, כי לעתים קרובות הכליה שהפסיקה לפעול נשארת במקום. לכן אין הכרח לבחור בשתל מתורם באותו גיל וגודל. בעבר, השתלת שתל מתורם צעיר למקבל צעיר הייתה מלווה בשיעור ניכר של עיבוד השתל משנית לקריש דם. כתוצאה מכך מקובל להעביר כליה מתורם מבוגר לחולה צעיר, וכל זה בתנאי שהמקבל בגודל מתאים, דהיינו שוקל מעל 6.5 קילוגרמים ועד 10 קילוגרמים. מנגד, כליות של ילדים צעירים מאוד מועברות היום למקבלים מבוגרים עם תוצאות טובות מאוד, כי בדרך כלל מעבירים את שתי הכליות של תורם צעיר מת למקבל אחד. שיקולים לאחר ההשתלה. הישרדות השתל. הישרדות השתל השתפרה לאין ארוך בשנים האחרונות, בלי קשר אם השתל נלקח מתורם חי או מת. אפשר לזקוף את ההתקדמות בהישרדות השתל לכמה גורמים, דוגמת הכנה טובה יותר של החולה לפני ההשתלה, שיפור בטכניקה הכירורגית, בחירה טובה יותר של התורם, תרופות אימונוסופרסיביות חזקות יותר, והבנה עמוקה יותר בפרמקוקינטיקה בקרב ילדים. שיעור הדחייה האקוטית של שתלים מתורמים חיים ירד מ-55% בשנות ה-80 של המאה הקודמת ל-10 עד 15% בסקרים האחרונים. ההתקדמות בתוצאות נמצאה לא רק בארצות מפותחות, אלא גם בארצות מתפתחות, על אף האמצעים המוגבלים יותר של הארצות העניות. להשתלות כליה לבני 5 שנים או פחות יש ההצלחות המרשימות ביותר. מנגד, בקרב מתבגרים התוצאות המאכזבות ביותר כעת. התמותה בקרב ילדים לאחר השתלה נמוכה מאוד ונגרמת כתוצאה מזיהומים או מסרטן.
זיהומים ויראליים. אחד הסיבוכים העיקריים לאחר השתלות הוא זיהום ויראלי. הסיבה לכך היא התרופות האימונוסופרסיביות של היום, שיש להן עוצמה חזקה יותר מאשר לתרופות שהיו בשימוש בעבר. מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, השכיחות של זיהום על ידי נגיף ה-EBV עלתה בהרבה ומופיעה בצורה קלינית המכונה Post-Transplantation Lymphoproliferative Disorder. הנגיף BK התגלה כפתוגן חדש. שני נגיפים אלה מזהמים ילדים בריאים מוקדם בחיים במחלה קלה בלבד, אך משאירים בגוף מאגר לטנטי של נגיפים במערכת הרטיקולוטליום והאורוטליום. מאחר שהכליות המושתלות לילדים בדרך כלל באות מתורמים מבוגרים, יש סיכוי גדול שיחד עם הכליות מועברים הנגיפים המסתתרים ברקמות הכליה. בנוסף לנגיפים EBV ו-BK שכבר הזכרנו, גם הציטומגלווירוס מועבר בהשתלה. שלושת הנגיפים יכולים להתפרץ לאחר ההשתלה ומגבירים את הסכנה לסיבוכים, לאובדן השתל ולמוות. ברוב מרכזי ההשתלה נערכות בדיקות PCR לגילוי הווירוסים האלה כדי לאפשר טיפול מוקדם. רופאים רבים מצמצמים את הטיפול האימונוסופרסיבי ברגע שזיהום ויראלי מתגלה. התרופה גנציקלוביר יעילה הן במניעה והן בטיפול בזיהום CMV. באשר לנגיף BK, לא נמצא עד כה טיפול יעיל. הגדילה של ילדים לאחר השתלה. אי ספיקת כליות מלווה בהפרעה בגדילה, ויחד עם זה בדימוי עצמי נמוך. תשומת לב לתזונה לפני ואחרי ההשתלה חיונית, ובדרך כלל קצב הגדילה מזורז לאחר ההשתלה, אך לא מגיע לקצב של ילד בריא. טיפול בהורמון גדילה והימנעות מסטרואידים גם הם משפרים את קצב הגדילה. הסקירה הופיעה בכתב העת New England Journal of Medicine ביום 7 באוגוסט 2014.